שלום לכולם. ראשית, ברשות הרב אהרן כהן, מרשים לראות כמה אנשים בתוככי היום נמצאים כאן. פשוט מרשים. אני פעם ראשונה כאן, למרות שאני כל שנה שותף סמוי, בזה שאני רואה את התמונה של חותמי במודעות הפרסום של ה... ככה אני מרגיש שותף משפחתי, בעל מניות, אבל... בכל אופן, לגופו של עניין, אני רוצה יחד איתכם לעיין איזשהו עניין ממש קצר כמבוא לספר יונה. ואני אומר את זה כמבוא לספר יונה משום שאני חושב שהדברים שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו הם מאפשרים אחר כך להבין את כל ספר יונה באופן אחר, ומתוך כך אני חושב שהם גם יכולים לאפשר לנו להבין את עצמנו באופן אחר ולהבין באופן אחר את שורשי החטא. שהרי כידוע לכולם, רק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. מה שחשוב בספר יונה זה לא הסיפור, מה שחשוב בספר יונה זה המסר. מן הסתם, תרשו לי לומר, שהיו הרבה מאוד סיפורים במהלך הדורות, שיכול להיות שהם היו הרבה יותר אטרקטיביים והרבה יותר מעניינים מהסיפור של ספר יונה, אבל היה בהם מסר שהוא מחיה את כולנו בכל יום ויום, ולכן הסיפורים האלה לא נכנסו לתוך התנ"ך. אז אם הסיפור הזה זכה לספר על אף ארבעת פרקיו, כנראה שיש בו חידוש מסוים, מאוד משמעותי, מאוד מהותי, ואני רוצה לנסות להציע איזושהי נקודה מסוימת למבט על העניין. לפני זה אני רוצה לפתוח בהקדמה קצרה שאני חושב שהיא מתבקשת. אנחנו כולנו התחנכנו על ברכי ספר הכוזרי ולמדנו על הקשר בין העם לארץ, למדנו על משל הכרם, אנחנו יודעים לדבר על כך שלא סתם עם מסוים גדל בארץ מסוימת, יש התאמה בין האקלים של הארץ לבין האופי של העם ועוד כהנה וכהנה. זה לא סתם כך, זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו גם טוענים שכאשר אנחנו אומרים על מישהו שהוא בא ממקום מסוים, נראה על מישהו שהוא ירושלמי. נגיד על מישהו שירושלמי, זה לא רק לתאר תיאור גיאוגרפי. זה לתאר תיאור הרבה יותר מהותי. זה להגיד משהו על האופי שלו, על השפה שלו, על המילים שהוא משתמש בהם, איך הוא סופר את המילה 200, האם הוא אומר, איך הוא קורא לברזלים האלה בגלגלים, ומה קורה לו כשהוא משחק גוגויים. זאת אומרת, להיות ירושלמי זה תרבות. אני לא הייתי אף פעם ירושלמי, הייתי תקופה קצרה, אבל אני יכול להגיד לכם, להיות בת ימי, זה תרבות, זה לא משהו סתמי. זאת אומרת, אתה אומר על מישהו, הרב אהרן, זה נכון, נכון? גם אתה יש לך שורשים טובים ובריאים. אז כשאתה מדבר על, 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 על מקום, למקום יש משמעות. אנחנו מאמינים בתפיסת העולם שלנו שהמקום הוא לא רק פיסת אדמה. כשהאדם חי במקום, לכל מקום יש כוח ויש סגולה, ריבונו של עולם, וזאת בעצם ברכת השבטים, וזה בעצם חלוקת הארץ לשבטים, שלכל שבט יש אופי, יש התאמה. ותכף נראה את זה מאוד מאוד גדולה, בין השבט לבין המקום שבו הוא יושב. זה לא סתם, אין לנו זמן עכשיו להראות את זה שבט שבט, אבל נשתמש בשתי דוגמאות. זה לא סתם ששבט בנימין נמצא באזור ירושלים, יהודה באזור של יהודה, וכן הלאה והלאה. יש קשר פנימי בין האקלים של האזור, בין המקום, בין הנופים, בין מה שיש פה לבין האופי, שאותו בעצם אנחנו מצפים לפתח מאדם שגר באותו מקום. אני זוכר, תמיד אני אומר שכשהייתי בעבר החוק, כשהייתי רב בן הנציב, והייתי נוסע בבוקר לעבודה בטבריה, והייתי עובר את כל האזור מסביב לכנרת, אני לא יכול להסביר למה, הייתי מגיע לעבודה הרבה יותר רגוע. ממה שאני רואה בדרך מאורנית לפתח תקווה, האדם חי בנופים של בקעת הירדן, חי במזגנים, בנופים, בכל מה שיש מסביב, אז העולם הרוחני שלו, מתעשר מהצבעים שהוא רואה כל הזמן. את הרעיון הזה כותב הרב זצ"ל בשמונה פרקים, בוא נקרא את זה ביחד. כשם שתנאי הבריאות החומרית מחייבים את האיש ואת המין לקחת את המזון הראוי לו, לשאוף את האוויר הנאות לו להמשכת חייו, ולברר את הטוב ואת היפה שבהם להטבת מצב החיים, ולדקדק בניקיונם לפי המזג והתכונה המיוחדת שלו, כן הדבר נוהג במזונות המחיים את הנשמה. כלומר, זה לא רק שיש דברים שהם בריאים לגוף, זאת אומרת, במקום הזה וזה יש אוויר טוב, במקום הזה וזה המים יותר טובים. זה לא רק שיש במקום סגולה לגוף, אלא במקום יש סגולה גם לנפש. כלומר, כאשר אדם מסוים גר במקום מסוים, גם הנפש שלו, גם עולם הרוח שלו, יונק מהמקום שבו הוא יושב. ממשיך הרב ואומר, המעשים והציורים, המחשבות והרגשות, מהלך הנפשיות והסתעפות הרעיונות, כל גורמי החיים הרוחניים, הינם מוקצבים לאיש איש, לאומה אומה, קיבוץ קיבוץ, על פי תכונתו. הערך אשר לתפקידם של החיים הרוחניים, להשלטתם על ערכי החיים כולם, לחוזק תביעתם ולהרחבת מקומם, זהו דבר מתחלף בין אנשים ועמים. בישראל, כותב הרב, גדול הוא מאוד הערך הזה. לפי ערך הוא מחוטב ולפרטיו. הכשרת התנאים של האוויר הרוחני, מהלך המחשבה ורשמי החיים, צביונם ותבניתם, נוגעת את מעמקי הקיום, והתביעה הנשמתית בעומק התאום, יותר ויותר מבכל העמים, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. על כן, הדירה הרוחנית בכל פרטיה, באוויר החיים הישראלים, הוא דבר קבוע, מוכרח ונחוץ. אוויר ארץ ישראל הוא היותר מותנה ונחוץ, ובהכרח הגלות, מושלמת היא השקיקה הקבועה של ארץ ישראל, חלק מהקביעות עצמה, והיא מתמלאת בכל מקום ביותר באור תורה ונר מצווה, אורחות החיים וסגנון המחשבה, הציור, הרעיון והדמיון. יותר מזה, כותב הרב, האוויר הרוחני בישראל הוא מפורד גם כן לפי ההתנתחות הפרטית של הקיבוצים, שהיא מעין שבטים ודגלים. זה ממש מדהים. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה תמיד כותבו לנו על התנאים ועל המוראים, מאיפה הם באו. עכשיו צריך לעשות עבודה, כן? שאומרים לנו, זה הגלילי, זה מפה, זה לפנית לתנך, זה בין זה בין זה מהמקום הזה. זה לא סתם. לא סתם בתנך ובחזל, מוזכר לנו פעמים רבות, מאיפה בא כל אדם. זה אומר שכאשר אומרים על מישהו מסוים שהוא בא משבט מסוים או מאזור מסוים בארץ, אנחנו צריכים עכשיו לעשות עבודה עם עצמנו ולנסות להבין מה המשמעות של העובדה שהוא בא במקום הזה. מה זה תורם לאישיות שלו? איך זה חלק מההתפתחות שלו? איך זה חלק מהעובדה שאנחנו פוגשים עכשיו את האישיות הזאת? כן, אז שכך, אני רוצה להציע הצעה, והיא לבדוק את השורשים של יונה. להערכתי, אם נבדוק את השורשים של יונה וננסה להבין מאיפה הוא בא, יש לנו סיכוי גדול שנוכל להבין מה הסוד שמסתתר מאחורי שבט יונה. הנה אומר המדרש בלקוט שימונים, מקור שני, רבי לוי ורבי יהודה בר נחמיה הבו נס בינתר, תתבוא נדלג על רבי לוי ודרש, יונה בן אמיתי מאשר היה, הוא בא משבט אשר, הדאוד הכתיב אשר להוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, וכתיב קום לך צרפת אשר לצידון, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, ותני רבי אלעזר אליעזר יונה בן אמיתי בן צרפית אלמנה היה. פירוש מספר אחד אומר, יונה הוא בן לשבט אשר. זה לא סתם שהוא בן לשבט אשר, זה נורא מעניין, אם היה לנו זמן עכשיו היינו נכנסים לסוגיה הזאת. הוא הבן, כן, הוא היונה בן אמיתי, הוא הילד של האישה שבעצם אליהו החיה אותה. זה הילד שמת, שאליהו שם את ידיו, פיו על פיו, ידיו על ידיו וכו' וכו'. ולמה קוראים לו יונה בן אמיתי? למה בן אמיתי? אומר המדרש, כיוון שאנחנו כולנו יודעים שאליהו מסמל את מידת האמת, ולכן הוא בעצם הבן הרוחני של אליהו, ולכן קוראים לו יונה בן אמיתי. הרי כתוב על אליהו, דבר השם בפיך אמת. ולכן בעצם יונה בן אמיתי הוא הילד ההוא משם. שאלה בסוגריים, לא נספיק להתייחס אליה. מה זה אומר על הדמות של יונה? כאילו, מה, תחשבו עכשיו על הסיפור, כשאתה פתאום רואה שמדובר במישהו שבעצם כבר היה בילדותו עבר חוויה כזו, ועכשיו הוא מגיע למאי הדגה, זאת סוגיה מרתקת, שנעזוב אותה כרגע. אבל בכל אופן, אנחנו רואים עכשיו פירוש אחד, שיונה הוא משבט אשר. יפה. בא רבי יוחנן, על רבי יוחנן ודרש, יונה בן אמיתי, בן זבולון היה, מה פתאום הוא משבט זבולון? דכתיב, ויפול לגורל החמישי בן זבולון, הוכתיב משם גת החפר. הוכתיב יונה בן אמיתי מגת החפר. מחלוקת. חורה מחלוקת שסתם אנשים היו אומרים, אוף, במיד אתם מוצאים את ה... את ה... זה יונה, בן משבט זבולון, משבט אשר. אתם עכשיו מתעסקים בזה, זה מה שחשוב, אני כבר רואה אותנו עכשיו אומרים, מה זה חשוב? אז לפני שנראה את הדעה השלישית במדרש, שהיא דעה יהודית קלאסית, נהפוך את הדף ברשותכם, וננסה קודם כל להבין מה זה משנה. מה זה משנה? כדי להבין מה זה משנה, אני רוצה שנעשה שני מהלכים קצרים, לבירור האופי של שבט אשר, ולבירור האופי של שבט זבולון. כתוב על אשר בברכות, פעמיים, פעם אחת כתוב מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. הפסוק השני שמופיע על אשר הוא, ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו, וטובל בשמן רגלו. מה הם המאפיינים של אשר? אומר רש"י על הפסוק הראשון, מאשר שמנה לחנו, מאכל הבא מחלקו של אשר יהיה שמן, שהוא זיתים מרובים בחלקו, והוא מושך שמן כמעיין, כן? והדבר השני שכתוב על הפסוק השני, יהי רצוי אחר, שהיה מתרצה לאחיו בשמן אנפיקינון ובקפלאות. דבר אחר, יהי רצוי אחיו שהיו בנותיו נאות, שנאמר שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים הנמשכים בשמן זית. כלומר, השמן זית שראינו כאן, זה לא סתם שמן זית, כלומר, רק מייצרים בנחלת אשר שמן זית, אלא רצו לרמוז לנו שהבנות של אשר נישאות לאלה שמושכים אותם בשמן זית. דבר שני, רש"י הבא, ברזל הוא נחושת מנעליך, עכשיו הוא מדבר נגד כל ישראל, שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר, ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים להיכנס בה, כאילו היא סגורה במלולים ובריחים של ברזל ונחושת. מעניין. עוד משפט אחד, דבר אחר, ברזל ונחושת מנעליך, ארציכם נעולה בערים שחוצבים מהם ברזל ונחושת, וארצו של אשר הייתה מנעולה של ארץ ישראל. עכשיו ברשותכם, תנו לי לפרש את הדברים. מי זה אשר? אנחנו מוצאים אצל אשר הזה שתי תכונות חשובות, שתכף גם ניישב אותן. התכונה הראשונה, אשר יושבים על הגבול. ובתור כאלה שיושבים על הגבול, הם מונעים כניסה של אנשים מחוץ לארץ ישראל פנימה. הם קו הגבול. גם בשל החוסן הביטחוני שלהם, כלומר, כנראה מדובר באנשים חזקים, אבל לא פחות מכך, יש פה גם איזו אמירה רוחנית. שבט אשר הוא שבט שהילדים שלו מתחתנים עם כהנים. הם שבט שהתפיסה שלו היא שכדי להתמודד עם כל מה שקורה מסביב, הדרך היא להתכנס כלפי פנים. יש שאלה גדולה. עם ישראל חי במקום שהוא מוקף בעמים רבים. הוא לא רק מוקף בעמים רבים, הוא מוקף גם בתרבויות רבות. כיוון שהוא מוקף בעמים רבים ובתרבויות רבות, עולה השאלה, מה צריכה להיות מערכת היחסים בינינו לבין מה שנמצא מסביב? באופן פלאי, על הגבול של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, נמצא שבט אשר, שהמאפיין שלו זה לנעול את הגבול, להגיד, חברים יקרים, פה עובר קו הגבול. ואנחנו מתחתנים רק עם בנות של כהנים. כלומר, אנחנו בעצם, כל מה שאנחנו מחפשים עכשיו זה הקודש. זה צד אחד. עכשיו אתם מבינים שזבולון זה בדיוק הפוך. עכשיו בואו נראה את זבולון. זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף עוניות, וירקתו על צידון, אומר רש"י, על חוף ימים תהיה ארצו, ובעצם מה שהוא עושה, הוא יהיה מצוי תדיר על חוף עוניות, במקום הנמל, שאוניות מביאות שם פרקמטיה, סחורה, שהיה זבולון עוסק בסחורה, הוא ממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה וכו', וירקתו על צידון, סוף גבולו יהיה סמוך לצידון. יש פה דבר מדהים. עוד פסוק על זבולון, ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויששכר בו עליך, המיר אריק ראו, יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. זבולון זה בדיוק הפוך. החוצה. אנחנו על כבול הים, אנחנו באים למסע ומתן כל הזמן עם הסוחרים, אנחנו באים כל הזמן למסע עם אומות העולם, אנחנו מגיעים עד צידון, בדיוק הפוך, שני שבטים, שלא יכול להיות, כאילו עכשיו אתם מבינים, כשאחד אומר, יונה הוא משבט אשר, והשני אומר, לא, הוא משבט זבולון. זה לא סתם מחלוקת. אנחנו עכשיו רוצים לברר את השורשים הנפשיים של יונה, ואנחנו רוצים להבין למה יונה מתנהג כמו שהוא מתנהג. אז זה מאוד משנה אם הוא בא משבט זבולון או הוא בא משבט אשר. אם הוא בא משבט אשר והקדוש ברוך הוא אומר אלוקום, קרא אל נינווה, גויים, לך תתקל אותם, תחזיר אותם בתשובה, אז אחד משבט אשר צריך להגיד, מה זה, אנחנו, איך קראנו לזה? אנחנו קו הברזל, אנחנו ברזל ונחושת מנעליך. יש לך משהו להגיד לעם היושב בציון? אתה רוצה לנצל אותי עכשיו לשליחות? פנימה, הכל פנימה. אנחנו פנימה. אם הוא משבט זבולון, אז זה מאוד ברור מה ריבונו של עולם רוצה ממנו. ריבונו של עולם אומר לו, תשמע אדוני, אתה זבולוני. לך, תפיץ את האור הגדול, תחזיר את העולם בתשובה, רוץ קדימה, תעשה מה שצריך. זה בעצם הסיפור. זה רק פסוק פתיחה להבין עכשיו את ספר יונה. עכשיו בוא נסתבך קצת, כי אנחנו יהודים, נחזור למקור השני. אומר המדרש, שורה שלישית, על רבי יוחנן ודרש, יש לי פתרון, סליחה, רבי יוחנן, אמר רבי לוי, יפה לימדני רבי יוחנן, אמו מאשר, ואביו מזבונו. פשוט. זהו, עכשיו להבין את ספר יונה. יש לנו פה בחור שקורא לו יונה בן אמיתי. והוא חי בשני קולות. יש לו שתי תכונות שמפעפעות בתוכו, שכל אחת מושכת אותו לכיוון אחר. כיוון אחד הוא הכיוון של אמא. דרך אגב, גם זה מאוד מעניין, לדון בשאלה למה דווקא כתוב שהאמא היא מאשר כלפי פנים, ואבא הוא מזבולון כלפי חוץ. נקודה מעניינת שגם אמא צריכה דיוק במדרש. אבל לגופו של עניין, כן. זאת אומרת שבאופן עקרוני, מה שאנחנו רוצים לומר, עכשיו בואו נפרק את הסיפור, הסיפור שלנו מאוד פשוט. יש לנו פה אדם שקוראים לו יונה בן אמיתי. ויונה בן אמיתי גדל בבית שבו היו שני קולות סותרים אחד את השני. כל אחד שאותו ינק משדה אמו, הוא הכל כלפי פנים. צריך להסתגר, צריך ברזל, שערי ברזל, צריך להידבק רק בקודש הפנימי. שם בבית לא דיברו על אינטגרציה ועל פתיחות ועל כלום. שם אמרו דברים מאוד פשוטים, שבט אשר, כל הזמן אמרו, אתה רואה מה יש שם מעבר לגבול, אתה מבין את הסכנה. ואבא שלו, כשהם הלכו לאירועים, לחגים אצל אבא, אז שם דיברו על פתיחות, ועל נסיעה לארצות רביות, ועל מסע ומתן מסחרי שמצריך, כידוע לכם, כל מי שמכיר, כמה תשובות בספרות השו"ת נכתבו, כשהרקע שמסתתר מאחוריהם זה בעצם מסחר. מספיק לקרוא את המחקרים על שתיית יין, סתם ינם. זה לא רק הקטע, הרי תחשבו רגע בהיגיון, ועכשיו מה שאני אומר, זה לא להלכה, ברשותכם, זה לא להלכה. הרי ברור שחלק מהסיבות שאנחנו אסרנו לשתות יין, לא ינס לך, אלא סתם ינם, זה בגלל שאנחנו רוצים למנוע קרבה יתרה. יושב היהודי, יושב הגוי, והם ישתו ביחד כוס יין, וכשהם ישתו כוס יין, אז יתקרבו הלבבות. פשוט לא משתכרים, שותים כוסית אחת, לא משהו, איזה יין משובח, בבית קפה, במהלך, בבר, במהלך מסע ומתן עסקי. שתו איזה כוס יין משותף, התקרבו הלבבות. אם זה נכון, בימינו היו צריכים לאסור, למשל, שתיית קפה. כי בימינו, בפגישות, אותו חשש של קרבה, ואותה נקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שהיא מייצרת קרבה אינטימית בין הסוחרים כשהם יושבים, או דוגמה אחרת, בוודאי יותר מוצלחת, היה אסור לשתות בירה, שהיא גם כן, יש לה אפילו גם כן את האלמנט המשקר לצורך הדיון. כלומר, אנחנו רואים שאחד הדברים שהטרידו את עם ישראל לאורך כל הדורות, מאוד מאוד מומלץ לקרוא את המחקר של חיים סולובייצ'יק, שנקרא סתם ינם, שבו מנסה לנתח מה קרה בעם ישראל במהלך הדורות. מאוד מאוד ברור לכולם שהנקודה המרכזית שאיתה אנחנו מתמודדים עכשיו, היא הוויכוח שיש בתוך נפשו, בתוך עולמו של יונה. יונה מתחנך, נקרא בין שתי קולות. בין הקול של כלפי פנים לבין הקול של כלפי חוץ. דרך אגב, רבים מהילדים שמתחנכים אצלנו, לא בכדי בחרתי בעין הזה, ממש ממש חיים באותה דואליות. יש אנשים שככל שהם מרשים לעצמם להגיד יותר פעמים ביום את המילה עם ישראל, באותה כמות בדיוק הם מרשים לעצמם להגיד לילדים שלהם להיפרד, לא להתחבר, להיות לבד, לגור לבד, להתנתק מהסביבה, זה חשוב. כלומר, כמות הפעמים שאנחנו מדברים על עם ישראל אומרת ביחס הפוך ממש, למה שאנחנו נוהגים בפועל בהתנהגות המעשית שלנו. זה בעצם איזושהי מין תוצאה יונתית שנמצאת בעולם, שהיא מבטא את המאבק הגדול שכולנו עוברים בתוכנו פנימה. עכשיו אפשר להבין את ספר יונה. דרך אגב, יש סיפור מופלא של הרב נריה, זכר צדיק לברכה, שמספר, אני לא זוכר את הסיפור בדיוק, בטח יש כאן כאלה שזוכרים אותו, אז תקנו אותי, זה בסדר, שהאבא של הרב קוק זצל היה מסנגד, והאימא של הרב קוק הייתה נצר למשפחת חב"ד, אז האמא אמרה הוא יהיה רבה, ואבא אמר הוא יהיה רב, והאמא אמרה הוא יהיה רבה, ואבא אמר הוא יהיה רב, ואז ככה כתוב, כמו במדרש אצלנו, שניהם צדקו, מראשון עד שישי הוא היה רב, ובשבת הוא היה רבה. ככה נופיע אצל הרב נריה, שבסופו של דבר שני הדברים האלה התקיימו. מה בעצם אני רוצה לומר? אני רוצה עכשיו להגיד תחושה שלי, שאני חושב שאם אני אצליח להבהיר אותה נכון, אז נוכל לסיים בעוד 5 דקות, שחרר אותך לפני הזמן. כולם חושבים שביום כיפור ובראש שנה אנחנו צריכים לחזור בתשובה על הדברים הרעים שעשינו. אני רוצה לומר שרוב האנשים שאני מכיר עושים מעט מאוד דברים רעים. הבעיה הגדולה של החיים שלנו זה שאנחנו, יש לנו המון המון דברים טובים, והשאלה היא שאלת הטיימינג. מה מתאים לאיפה? מה מתאים למתי. כל הבעיה שלנו בחיים זה קולות סותרים. אני רוצה לכבד את אבא ואמא, ואני רוצה ללמוד תורה. סתם נתתי דוגמה אידילית, אבל אני יכול לתת דוגמאות הרבה יותר ארציות. אני רוצה, בטח ביקיר אין שיעור דף יומי בשש וחצי בערב. זה פשוט שיעור שעושים אותו תמיד בזמן שצריך להשקיף את הילדים. זה אחלה שיעור שבעולם. עכשיו, הכי יפה זה לבוא לשיעור דף יומי בשש וחצי ולהירדם. שזה בעיניי כאילו התגלמות השעוריה לאדמות. כאילו, אשת חי, כאילו, אני הולך ללמוד תורה, שש וחצי בערב, זה בדיוק הזמן, כאילו, זה הזמן שבו אני צריך עכשיו ללמוד תורה, שש וחצי. אני הולך לשיעור דף יומי ואני נרדם, ואני בא בשבע וחצי רענן, לעזור, אחרי שכולם כבר גמרו את הכל. החיים שלנו, ברובם, הם לא חיים של טוב ורע, הם חיים של טיימינג, הם דברים טובים שלא תמיד אנחנו יודעים מתי צריך לעשות מה. החיים שלנו הם חיים של קולות סותרים. אנחנו שומעים כל הזמן קולות מנוגדים. אנחנו רוצים להתחבר לאהב, אנחנו רוצים להיות לבד. אנחנו רוצים לכבד את ההורים, אנחנו רוצים לפתח את עצמנו. אנחנו רוצים לתת את עצמנו לטובת הזוגיות שלנו, ומצד שני אנחנו צריכים שקט. זה לא טוב ורע, זה טוב וטוב. והבעיה היא היכולת להציב את כל דבר במקומו. המשנה הראשונה של מסכת בבא מציע, שהיא משנה הכי הכי חשובה בעולם הרוחניות, אומרת שניים אוחזין בטלית. זה אומר אני מצטייה, וזה אומר אני מצטייה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה החיים שלנו. שבתוכנו פנימה כל הזמן יש לנו קולות, אנחנו בתוכנו שני אנשים, כל אחד הוא שתי קולות. וזה ימנע בין המיטאי. וזה בעצם מה שאנחנו קוראים ביום כיפור בסוף היום. כי בסופו של דבר, הבעיה שלנו באמת, ברוך השם, רוב אדם, לא רוצחים, לא גנבים, לא אנסים, מעליבנים. לא, זה לא. הבעיה שלנו בחיים היא טיימינג. הבעיה שלנו בחיים זה לדעת לשים את המעשה הנכון במקום הנכון. אם היינו לוקחים את כל המעשים שעשינו בחיים, כולל המעשים הרעים, ורק היינו שמים אותם במקומות אחרים במשבצת, גם מה שנחשב אצלנו כמעשה רע היה נחשב בסוף טוב. רק לא עשינו אותו במקום הנכון ובזמן הנכון. או לא אמרנו את המשפט במנגינה הנכונה. כמה פעמים רצינו להגיד משהו טוב, אבל לא יודע איך. יצא לנו במנגינה, בסימן קריאה, נהפך לסימן שאלה או לתמיה, פסיק זז שמאלה ימינה, ואני רציתי להגיד באמת משהו טוב, באמת. ויצא מזה כזה דבר נורא, ונעלבים, וטטטה. למה? כי הבעיה בחיים שלנו היא לא בעיית הטוב ורע, היא בעיית השתי הקולות. אשר על כן ספר יונה, בעיניי הוא ספר מאוד חשוב. כי הוא מתאר לנו בפתיחתו את דמותו של אדם, שיש בתוכו שתי קולות. שני קולות לרשותכם. הקול האחד הוא הקול שאומר, מה פתאום אני צריך לצאת עכשיו החוצה? למה? פנימה. עכשיו אתם רוצים את ההצדקות של יונה, אם אתם רוצים. עוד לא תיקנתי את עצמי. אני אהיה אחד קודם לעניין אחרת. תשימו, תן לכם עכשיו 15 סיבות, זה בתוכנו כל הזמן. כשאני אהיה טוב, אני אהיה מספיק חזק בפנים, אז אני אוכל להשפיע בחוץ. מה עוד אומרים שם בוויכוחים האלה? זה אצלנו כל הזמן. ועוד כהנה וכהנה. עכשיו אתן לכם את הצד השני? יש לו קול שני? קול זבולוני? ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ? והיה ביום הוא התעקה בשופר הידול, ובאו עובדים ארץ אשור, ונידחים ארץ מצרים. התפקיד שלנו זה בעצם להוות מגדלור של אור לעולם. וכולם מכירים את הרעיון המפורסם. תמיד הרב עמיטל אומר, זה בעיניי סיפור מדהים. הרב עמיטל אומר שסיפורים, צריך ללמוד אותם בעל פה, אבל לפעמים צריך לספר אותם מההתחלה לסוף, ולפעמים מהסוף להתחלה. יש תקופה שמספרים אותם מההתחלה לסוף. מההתחלה לסוף זה כולם מכירים. כשאני הייתי ילד, אז אמרו לי, פעם רציתי לתקן את כל העולם ולא הצלחתי, אז רציתי לתקן את כל הזה ולא יודעת, אבל בסוף שרציתי לתקן את עצמי, הצלחתי. הרי רב עמיטל פעם שבדורנו, צריך לספר את הסיפור, בעידן הפוסט מודרני צריך לספר את הסיפור אחר. פעם רציתי לתקן את עצמי. ולא הצלחתי. אז רציתי לתקן את כל המשפחה ולא הצלחתי, אז את כל היישוב. ורק כשרציתי לתקן את כל העולם, הצלחתי לתקן את עצמי. זה גרסה פוסט מודרנית של הסיפור. כלומר, ההתלבטות היא לא בין טוב לרע, היא בין טוב לטוב. וזה בעצם מה שעובר ליונה בתוך הנפש. הוא שומע שתי קולות. הוא לא יודע מה לעשות. ללכת או לא ללכת? זבולון או אשר? פנימה החוצה. הרעיון הזה מופיע בצורה מופלאה בתורה של האדמור מאישביצה. אישביצה. אחרי זה יש תרגיל מי יצליח להגיד את זה נכון. אני אעשה לך עבודה קלה, הרב יחיל יעקב ליינר, בעל מהשילוח. האדמו"ר מאישביץ שהיה מהפכן ורדיקל, בלתי נמצא כמעט במציאות שלנו היום, אדמו"ר שלצערנו כמעט ואין המשך לבית אישביץ לא קיים כחסידות חיה ופועלת, אבל האדמו"ר מאישביץ היה אדם מאוד נועז בתורות שלו, ואני אתן לכם רק תורה אחת קטנה, שתראו כמה האדמו"ר מאישביץ הוא היה איש יוצא דופן. השבוע, לראשונה בחיי, אחרי שנים רבות של עיסוק, יצא לי להיות באישביץ. הייתי באישביץ השבוע, ככה לראות את מאיפה בא מהשילוח, וזה כמו תמיד, כשאתה מגיע לכל המקומות האלה, זה כזאת אכזבה, כי כשאתה שומע אישביץ, זה נראה לך אישביץ, אתה בא איזה מקום, איזה ארבעה בניינים, מתאים לנפול, הכל כזה, מי ככה. אז האדמו"ר מאישביץ הוא תלמידו המובהק של רב שמחה בונים מפשיסחה. אחד משלושת התלמידים. לסיר, רב שמחה בונים מפשיסחה היו שלושה תלמידים, האדמו"ר מאישביץ הוא אחד, הרב מנחם מנדל מקוצק הוא השני, ובעל חידושי ערים, מייסד שושלת גור, הוא השלישי, אז תבינו באיזה... מי, איך אומרים אצלנו? מי המחזור שלו? כן, אצל מי הוא, עם מי הוא גדל? אז בואו נראה מה הוא כותב. כתוב בתורה, בחטא העגל, ויאמר, ודבר השם וכו', לך רד כשיחת עמך. כך כתוב, לך רד. במדרש, אומרים רבותינו, נקרא את זה לאט לאט, לך רד, מה זה רד? רד מגדולתך. מה זה רד מגדולתך? ואז הוא כותב כך. יש לפרש דבריהם ברמז, כי הנה בית אותיות בתורה, רד, הם גדולים מאותיות ריבותיים. האות ריש והאות ד' הם שתי אותיות שמופיעות פעם אחת בתורה, כל אחת מהן, בגודל של כפול שתיים. היינו, הריש בפסוק לא תשתחווה לאל אחר, שם יש בתורה ריש גדולה, וד' של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואז כתוב, לך רד כי שיחת עמך. לך רד, רד מלמעלה, למה? רש ודלד. מה אתה רוצה ממני, אדמור מאישביץ? אני לא מבין מילה. אתה אומר לך, למה כתוב רש, רד? תגיד, צריך לרדת, כי הר גבוה. לא, כי זה האותיות רש ודלד, והן שתי אותיות מיוחדות. האחת גדולה, כי כתוב, לא תשתחווה אל אחר, והשנייה היא כי כתוב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עכשיו תראו מה הוא כותב. להורות... שלא ייתו בני אדם בין אחד לאחר. כי אתם יודעים, הדלת והרש, זה שתי אותיות כל כך דומות. אתם זוכרים מה דיברנו מקודם? זה לא טוב ורע. זה הבלבול. זה כל כך דומה. זה כל כך קטן, אבל זה אחד וזה אחר. זה ייחוד השם וזה עבודה זרה. כי לפעמים נדמה לאדם שעושה מצווה לשם יתברך. והוא עובד עבודה זרה. דהיינו בעשותו לשם איזה פנייה וכיוצא. ולפעמים הוא בהיפוך דגדולה אווירה לשמה. הדוגמה הבלט של אווירה לשמה זה יעל, יעל אשת חבר הקיני. היא עושה אווירה לשמה, אבל היא מצילה את עם ישראל. גדולה אווירה לשמה. אבל לפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו, ואנחנו לא עובדים את השם, אנחנו עובדים את עצמנו. יש את כל הסיפורים המצחיקים על הרב בחוץ לארץ. שהוא מוכתר להיות רב, הוא הולך להיות בקהילה, והוא רואה שכולם פעמים 18 יותר ארוך ממנו. אתם אומרים, לא נעים לו עכשיו לעשות עושה שלום בברומה, וכולם עוד מתנדנדים, מה הוא יעשה? אז הוא הולך לרב שלו, אומר לו, תשמע, רב, אני לא יודע מה לעשות, אני גומר תפילת 18. ואף אחד עוד לא גמר את התפילה, אני אעשה שלוש צעדים אחורה, ביזיון. אז אומר לו, הרב, תגיד משנה עוד בעל פה. תגידו לו, רצוני רפי מפניך, תגיד משנה עוד בעל פה. אומר לה, הרב, הרב, אני בא אליך אחרי שכבר אמרתי חצי שס. זה כבר עשיתי. עכשיו, את מי הרב, כשהוא מתפלל, למי הוא מתפלל? להשם? מתפלל לעצמו. עכשיו, אנחנו יודעים לשים לזה המון עימוקים. כבוד התורה, איך זה ייראה. אני אעשה את זה יותר יפה. מה יחשבו הילדים כשהם יראו שהרב גומר להתפלל מהר? זה נקרא מצב שבו האדם בכלל לא עובד את השם, עובד את עצמו. זה נקרא עבודה זרה. אז אומר, האדמו"ר מאישביץ, הסכנה שלנו, שהרבה פעמים דברים, אנחנו מכסים אותם בכל מיני כיסויים. עכשיו תראו מה הוא כותב. וצריך לשקול מאוד עניינה במאזני צדק. שלא ייתה. על כן נכתב בתורה בית אותיות הללו רברבין, הם יכתבו גדולות. שלא ייתה האדם, דבקל יכול איתות. וזה נמשך מחטא אדם הראשון, שלידי כך נפל בעץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? עכשיו תקשיבו, זה הרעיון. זה לא עץ... החוכמה זה לא רע, אין רע. אבל החוכמה זה לא רק טוב, אלא מה החוכמה? שהטוב והרע, הכל הוא כזה מורבב. לכן הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. כי זה הכל תלוי בנסיבות. זה הכל תלוי במתי אתה עושה את זה. תראו איך הוא כותב. שמעורב בדעתו טוב ורע ויכול לטעות. כאילו לא, התערבות היה דעתו, דעת קדושים בניתות, ימין ושמאל. ועכשיו מגיע האבורט העצום שלו. וזה שאמר השם לאדם, וקוץ, ודרדר, תצמיח לך. מה זה וקוץ? מה הכללה? מה זה הקוץ? מה זה הקוץ? זה הסוף של הדלת. עם קוץ קטן של דלת, אפשר לעשות דרדר. מה זה דרדר? הדלת תהפך לרש. והרש לדלת. זה הצרה שלנו בחיים, שבגלל קוץ קטנה, בגלל שפיץ קטן של האות דלת, אנחנו יכולים להגיע מישם אחד, ללא תשתחווה לאל אחר. נקרא בפנים. וזה שאמר השם יתברך, וקוץ ודרדת עצמיח לך, שלידי שנמשכת אחר דעת טוב ורע, בקל תוכל לבוא לידי טעות ולעשות מדלת רש ומרש לדלת, שהחילוך שביניהם הוא קוץ. פשוט. אז זה ספר יונה. לפי תפיסתי עכשיו, אני מבין למה הספר יונה הוא הספר שצריך ללוות אותנו בתוך הימים הנוראים הללו, ולמה הוא נמצא בסי. כי אחרי עשרת ימי תשובה, ואחרי כל מה שעשינו, ואחרי התפילות, אז זה ברור שאת הדברים הנוראים רובנו הסתדרנו. הבעיה זה הקוץ. הבעיה זה הקוץ. אז איך מתמודדים עם זה? מה עושים? אוקיי, אז דיברנו על זה שאנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה, זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, אני באמת רוצה לחזור לשאלה הראשונה שעליה דיבר מקודם המדרש. מה עושה אדם שיש לו שני קולות, שהוא גם אשר וגם זבולון? איך הוא מוצא את האיזון ביניהם? מה עושים כשאימא ואבא, מילא אתה גדל בבית של אשר? אשר! מילא אתה גדל בבית של זבולון? זבולון! אבל מה עושים? הרי כולנו, באמת, אמיתית, כולנו, בסיפור הזה, כולנו אשר וזבולון ביחד. אז אני חושב, אני רוצה להציע פתרון. והפתרון שאני רוצה להציע הוא דרך פרק תנ"ך. שכולם מכירים. תקציר הפרק. חנה, אין ילדים. הולכת להתפלל להשם. מתפללת מה שמתפללת. אומרת מה שאומרת. נולד לבן. טוב. עכשיו אני רוצה לשאול שאלות פשט בפרק, ושאלת הפשט היא כזו. נתחיל, אני אקרא ברשותכם לאט בתנ"ך, כולכם יודעים את הפסוקים, אני בסך הכל רוצה לקרוא ארבעה פסוקים, לכן לא היה, במסגרת ההגנה על איכות הסביבה, שגם זה חלק מתשובת הימים הנוראים, לא רציתי לצלם עוד דף אחד בשביל ארבע שורות. באמת, גם זה חלק מהעניין, ותכננתי להגיד את זה, זה לא... אז זה חלק מהעניין, אנחנו צריכים ללמוד גם בדברים האלה לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם, ככה דפים, דפים, דפים. כולכם יודעים תנ"ך, זה בסדר. אז כתוב שם, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח לאדוני צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. כידוע לכולם, העולם מדבר על כך, שעוד לפני שאמרנו שיש שם את אלי, אומרים לנו שיש שם ושם שני בני אלי. כלומר, הסדר הנכון היה צריך להגיד לך, ובותם עם הכהן הוא אלי. ולאלי יש שני בנים, לאחד קוראים חופני ושני קוראים פנחס, אבל לא כך כתוב, כתוב ושם שני בני אלי חופני ופנחס. למה? אז כולנו יודעים שאנחנו רוצים להסביר למה אנשים לא באים למשכן בשילו, למה אף אחד לא מגיע למשכן, בגלל שבמשכן בשילו יש שני בני אלי חופני ופנחס, שמתנהלים כמו שמתנהלים, ולכן אף אחד לא בא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תגידו לי אם שאלתם אותה פעם, האם אני המשונה? בהנחה שחופני ופנחס, ואנחנו קוראים אחרי זה פה תיאורים נוראים בפרק ב' על איך הם מתנהגים, חופני ופנחס הם כמו שהם, הנחה הראשונה. בהנחה השנייה שכולם יודעים את זה, אתם מכירים את המדרש, שהם עולים כל שנה מעיר אחרת, ורחובה של עיר, ושאלים אותם לאן תלכו, בואו איתנו, בואו. כלומר, אנשים לא באו בגלל חופני ופנחס למשכן. שאלה, איך חנה מוכנה לשלוח את הבן שלה, למשכן, כששתי הדמויות המרכזיות במשכן הם חופני ופנחס. מי פה היה שולח, הרי אין לי מצטייר דרך הסיפור כדמות חלשה בשליטה שלו על שני הבנים. בסיפור התנכי אלי לא מצליח. כשהוא מדבר עם הבנים שלו, הוא אומר להם, לא טובה השמועה. את כל הטעויות החינוכיות שאנחנו מכירים באיך שמים גבולות, אלי עושה עכשיו. אז מה פתאום חנה לוקחת את הילד שלה ושולחת את הילד שלה לשם, למקום הזה, עם כל הכבוד לחסד הגדול שהשם גמל אותה. מה, בתרת נדרים, אני יודע מה צריך לעשות, כשהם ילכו, כשישתנה המצב. איך בן אדם, איך אישה, איך אבא, דרך אגב, אם תסתכלו אחרי זה בפסוקים, נורא מעניין לראות, שלא האבא שולח את... תסתכלו שם. מסתבר שהאימא לוחצת לשלוח. אז קודם כל, בלי שנשים לב, מסתבר שאלי חשב על השאלה הזאת, והוא לא רצה לקבל את שמואל במשכן. כי כתוב שם, ותומר, בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה ניצבת עמך בזה להתפלל השם. למה היא צריכה להתחנן? גמרא, המסורת פחות מסבירה, שהיא מתחננת כי אלי לא רוצה אותה. עכשיו אני מוסיף, למה אלי לא רוצה אותה? זו סברה שלי. אלי מבין, לא מתאים. יש פה שני בנים, אני זקן, לא מתאים. אז על מה היא חשבה? עכשיו שימו לב, זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב בפרק. אנא בטובכם, אקרא אותו לאט ואתם תקשיבו כי יש בוחן בלשון אחרי קריאת הפסוק. ומעיל קטון, תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לזבוח זבח הימים. עוד פעם ברשותכם, עוד פעם אחת. ומעיל קטון, תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה, לזבוח את זבח הימים. מה קשה בפסוק? בבקשה, בבקשה, כן, מה קשה פה? כן, מה קשה בפסוק? מה, מה, מה? למי עשתה את המעיל? מה עוד? זה דווקא, תקרא את הפסוק. ומי קטון, תעשה לו אמו, זה באיזה לשון? עשתה. והעלת לו, זה אומר שהיא תעלה עוד פעם. אז אם היא מעלה כל שנה את המעיל, אז המעיל לא יכול להיות מעיל קטון, כי לפי שאני מכיר את עצמי לפחות. הוא יכול להיות קטון, לארג', אקסטרה לארג', אקסטרה אקסטרה לארג', יש יותר דרך אגב, מי שלא יודע, וכן הלאה והלאה. תחליטי, אם זה המעיל שעשית אותו בהתחלה כשהבאת אותו, זה בסדר. אבל אם זה מעיל שהוא הולך איתה, כל שנה היא מביאה לו מעיל, אז הלו. הולך וגדל. אז למה קטון? עכשיו, אז אפשר להבין, תמיד שקראתי את הסיפור הזה, זה היה נראה לי שחנה... אמא פולניה טובה, כל שנה מביאה פודה, מיל, הילד, קר, אתה יודע, מה, מה, תמיד אני זוכר, אני לא יכול לשכוח את זה לחותנתי, המפגש הראשון שלי שפגשתי אותם היה, הראתה אותי ברחוב, היא אמרה לי, לא קר לך, אתה צריך סוודר, כאילו, עד לא אמרנו שלום, ישר כבר היא רוצה להלביש אותי בסוודר, לא אמרנו כלום, אז הנה, חנה היא אמא לתפארת, כל שנה היא באה, מה מביאה מתנה? סוודר, מיל, אבל אני אומר לכם שזה לא כך. תקשיבו טוב, זה הסוד של כל הסיפור. למעיל, טועים הם האנשים שאומרים שתפקידו של המעיל הוא לחמם. מעיל לא מחמם. את החום נותן הגוף. מעיל מבודד. אז קודם כל, המתנה הראשונה שחנה מביאה לשמואל במשכן שילה, זה חומר מבודד. היא אומרת לו, תשמע, אני מאמינה בך, ואני יודעת שעם חום הגוף שלך תוכל להסתדר. אתה צריך רק לשמור על בידוד, אבל זה לא מספיק. אדם צריך מישהו, מודל, דמות, שהוא יכול להסתכל עליו. הוא חייב איזה מודל לחיקוי. וכידוע לכולכם, ישנם הבדלים בין בגדי הכהן הגדול, לבין הבגדים הרגילים של כהן רגיל. ואחד ההבדלים הוא שלכהן הגדול יש מעיל, ולכהנים האחרים אין מעיל. הוא לא יכול ללכת עם מעיל, כי הוא לא כהן. ודאי לא כהן גדול. אבל עם מעיל קטון, כאילו מעיל, הוא יכול ללכת. וכך, בזה שהיא מביאה לו בכל שנה, בכל שנה, את המתנה הבאה, היא אומרת לו את הדבר הבא. בני יקירי, שני דברים יעזרו לך למצוא את עצמך במתח שבין אשר לזבולון. האחד זה חומר מבודד, והשני זה דמות, מודל להסתכל עליו. מעיל קטן, חומר מבודד והכהן. אני חושב שהדרך המרכזית שלנו, להיות מסוגלים למצוא את האיזון בין הקול הזבולוני לבין הקול העשירי, תלוי במידה רבה מאוד ביכולת שלנו, א', ליצור לעצמנו זמנים שבהם אנחנו מבודדים, ומאידך ליצור לעצמנו דמויות שהם מקור להשראה, הם מקור ליניקה, הם מקור להתקדמות קדימה. אם כן, חידושו של ספר יונה זה שבסופו של דבר, אשרנו שאנחנו טובים, רק הלוואי שנדע לעשות את המעשה הנכון במקום הנכון. שנה טובה לכולם.